שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
אנחנו היום רוצים לדבר עם הרב לייטמן על ההוויה של להיות בישראל, מדינת ישראל, כבר לא צעירה, בת 70, ואנחנו רוצים להבין איך ההוויה הזאת נתפסת על ידי כל אחד מאיתנו. אנחנו אנשים שונים עם הוויות שונות, תהיו איתנו. ניצה, בואי תפתחי בבקשה.
כן, אז 70 שנה למדינת ישראל, זה זמן טוב להסתכל עלינו הישראלים ולראות ככה איך התקדמנו, איך התפתחנו משך ה-70 שנה האלה, ובאמת לצד ההצלחות ולצד ההישגים שלנו, אז אנחנו הישראלים, יש לנו כל אחד מסתבר חוויה משלו. אז ניסינו ככה לאפיין את הישראלים ואת התפיסות השונות שלהם. אז יש תפיסה אחת שאומרת, אני ישראלי, ציוני, לא משנה מה יקרה, מה יהיה, אני פה, אני לא זז מפה, אני לא הולך לשום מקום. ויש את המאוכזב, זה שאומר, אני לא, זה לא בדיוק מה שחשבתי, זה לא בדיוק מה שחלמתי, אני לא, יש לי תלונות ויש לי הרבה מה לומר. ויש את אלה שמרגישים מאוד שייכים. באמת, הרגשה של שייכות, ויש להם רצון לתרום, ויש להם עדיין רצון להתגייס, ולעשות את הדברים למען המדינה, ויש את אלה שמרגישים ניתוק, לא ברור בדיוק הקשר, לא ברור לי מה אני עושה פה בכלל. יש את אלה שמרגישים שזה המקום הכי בטוח בעולם, ושאין מקום יותר בטוח מהמקום הזה, ופה אני רוצה לגדל את הילדים שלי, ואין לי לאן ללכת, ויש את אלה שעכשיו ככה, האמת היא שזה טרנד חדש כזה, שאנחנו מנסים להנפיק דרכונים אירופאים למי שעשה בסבתא. אירופה ככה שיהיה לנו בכיס, בצד, למקרה שתפרוץ מלחמה, שיהיה לנו איזה פתח מילות. אז יש לכאן ולכאן, ויש עוד הרבה דרך אגב, אני יכולה עוד להמשיך ולהגיד את המרוצים ואת הלא מרוצים, ואת אלה שרע לי ואת אלה שמאשימים את עצמם ואת המדינה. בקיצור, אין ספור דעות לישראלי, וזה באמת רק לכשעצמו כבר מאוד מעניין. איך אנחנו עם, יחסית לא גדול, במדינה קטנה, די צעירה, לא עברנו כל כך הרבה, ויש לנו חוויות כל כך שונות ואחרות. מה מיוחד בעם הזה, שהופך אותנו לכל כך מנוגדים, כל כך שונים, עם הרבה כל כך קונפליקטים?
אנחנו לא עם רגיל. אנחנו שייכים לעם שהוא היה פעם עם, מלפני 2000 שנה. וגם אז, הוא היה עם מאוד מאוד קשה ולא מסודר. היו מריבות, היו בעיות, היו פלגים, מפלגות למיניהם. זה עם שהוא לא יכול להיות רגוע. עם שהחיים הרגילים שלו זה כל הזמן להיות בלי רוגע.
בלי רוגע.
בלי רוגע, בלי רוגע.
זה משהו שמאפיין את העם הזה?
חוסר, כן, כי הוא צריך כל הזמן לגדול. וכל הזמן לראות את עצמו היום יותר מאתמול. רק תלוי במה. אבל הוא לא יכול להיות כמו עמים אחרים, שאם היום זה כמו אתמול, בסדר גמור. ומחר שיהיה גם כן, ובעוד 100 שנה גם כן. ואצלנו זה בתוך העם. זה לא שיש כאלו המיוחדים שהם רצים אחרי כסף, כבוד, מושכלות, כל מיני דברים, שזה אולי נמצא בכל עם ועם במשהו, אבל יהודים זה כל אחד ככה. ולכן זה עם מיוחד, קשי עורף, עקשן, מאוד מאוד נמרץ לכל מיני הישגים, מסתכל על אחרים, רואה אותם כמוצלחים ומיד רוצה להצליח יותר. מרגיש שיש בתוכו, שחי בתוכו איזה אש. ולאן האש הזאת, אז האש הזה לוקח אותו, אף אחד לא יודע. אבל לא נותן לו רוגע. ולכן, אם היה לנו אפשרות, כל אחד היה מתפרץ לכיוונים שונים, היינו אחד לחלל, ואחד לתוך אדמה, ושני לתחת המים, וזה, זה, 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 זה משהו שאי אפשר לעצור. מה שיש בכל אומה גדולה, כאלו, נגיד, כמה אלפים, אצלנו מיליונים. מתוך כמה מיליונים? מיליונים. וזו בעיה, שאנחנו מסתכלים על העם שלנו, ואנחנו רואים שהוא לא נורמלי, לא כמו כולם.
נכון.
וזה נכון, וזה רק מה יש בזה רע, אני לא מבין, זה טוב. אני נפגשתי עם הישראלים בעבר שעברו לאיזה מדינה באמריקה וחיים שם במקום נידח ממש, שיש שם הכל, זה לא שזה משהו, אבל חיים רגילים, אתמול ואת היום ומחר זה אותו דבר, וכל אחד מכיר את השני ולא זזים מהמקום, וכך זה ממשיכים וממשיכים וממשיכים, רק צריכים לפעמים ככה להסתכל, אני כבר מת או אני עדיין חי?
לבדוק דופק.
אני מכיר את המקומות האלה היטב, וככה זה. אבל אם אתה נכנס למקומות האלו, אז זה כל כך משפיע אליך שאתה כבר מתרגל, ואתה נעשה כמו שהסביבה. ובאמת אני ראיתי הרבה אנשים שכבר, אבל נחנך כאן ילדים, ילדים שלנו, הם בעזרת השם יחזרו לארץ ישראל, אנחנו ברחנו ויחזרו, ככה יש להם איזה פתרון לכל המצב הזה שהוא באמת מוות בחיים. לי אין מה להגיד.
אתה תיארת פה משהו שאני חושבת שכולם יכולים להזדהות איתו, ולא משנה, אגב, איזה דעה יש לי, ולא משנה אם אני מרוצה או לא מרוצה.
כן,
או כן,
זה
אני,
עובדה.
זאת עובדה, זה כל כך נכון, המקום הזה של יש הכל, אבל אנחנו לא רגועים לרגע, ויש איזה אש מבעבעת כל הזמן מבפנים, שלא נותנת לנו רגע אחד מנוח, ובאמת רואים את זה בכל דבר, אפילו בהרגלים שלנו, בהרגלי הצריכה שלנו, בהרגלי הבילוי שלנו, בהרגלים של הנסיעה לחול. אנחנו לא יכולים לשבת דקה אחת במקום, אנחנו כמו איזה כל הזמן, אין לנו מנוחה.
אני בהרבה מדינות טיילתי ועברתי, ובמסגרת העבודה שלי, שיש לי קבוצות ותלמידים בכל העולם, אני נכנס לפעמים לכאלה מקומות, לא נגיד אירלנד, משהו ככה בכל זאת, כן? אתה נכנס לאיזה מקום, אתה מדבר עם בני אדם, צעירים, בני 30, 35, הוא לא יצא מהכפר שלו אף פעם בחיים. בן 35, זה הכפר, הוא יודע שהוא גר באירלנד. כן. אבל מה זה אירלנד עצמו, הוא לא יודע, הוא גר בכפר. ואין לו דחף לצאת, להסתכל את העולם, לראות, לטוס.
אז הפלפל הזה,
הפלפל הרע הזאת
שיש. אני גיליתי את זה מעניין, אני גיליתי את זה ששאלתי אותו על כמה דרכים, איך לנסוע שם, התבלבלתי בדרך. אני אוהב דרכים כאלה שאתה עובר בין בכפרים, נכנס לשתות קוסבירה באיזה מקום, ככה נידח.
כן.
זה עוזר לך להרגיש את העם. ואני, כשמדבר איתם, אז הוא לא יודע, הוא אומר, אני חושב ש... הוא לא יודע איך לצאת מהכפר שלו לאיזה עיר שלי, לא רחוק ממנו.
ברור. עכשיו הפיל...
לא זקן ולא ילד.
כן, בן 35. אני, דרך אגב, סתם שיהיה לך בסיס להשוואה, אני בגיל 20 ומשהו, חזרתי לישראל, הייתי מוכן כבר להחזיר את הדרכון, אחרי שעברתי את כל העולם כבר... היה קטן עליי כבר כל העולם כולו.
אז היא באמת מאפיין את כל הישראלים, כן, זה מה שמיימת.
ובמושב שגדלתי אין כזה דבר שאחרי הצבא אתה לא...
אני עשיתי אחרת, אני קניתי לבן שלי כרטיס, לכל אירופה ולכל המזרח.
כן.
ופשוט חייבתי אותו, שהוא חייב לנסוע. והוא נסע לארבע חודשים ככה. אבל שחזר אמר, never again.
כן, מוכרת לי את המשך. עכשיו אני רוצה לברר את הפלפל הזה. אמרת שבכל ישראלי יש בפנים איזה אש כזאת בוערת, כמו פלפל כזה שלא נותן לו שקט. כן. עכשיו אני רוצה, זה מובן ומורגש, עכשיו אני רוצה לדבר לגבי שביעות רצון מההיים. אם אתה בודק עד כמה אנשים שבעי רצון או לא שבעי רצון, מרוצים או לא מרוצים מההיים פה במדינת ישראל בת 70, אז אתה מוצא מכל הקצוות של הסקאלה, וגם בתוך בן אדם אחד, אם תשאל אותו היום איך הוא מרגיש עם זה, היום יגיד לך ככה, תפוס אותו עוד שבוע, יכול להיות שהתשובה מתהפכת ב-100%. במדינות אחרות שאתה בודק את השביעות רצון מההיים, אני מניח שגם שם יש איזשהו גיוון. מה השוני בין ההרגשה שאני מרוצה מההיים פה במדינה שלי בישראל, לבין במדינה אחרת התחושה שאני מרוצה או לא מרוצה מההיים שם? איך אנחנו תופסים, זאת השאלה, איך אנחנו כישראלים בודקים ומרגישים מרוצים או לא מרוצים מהמדינה שלנו? האם זה כמו שאנשים, אזרחים אחרים במדינות אחרות, או שיש איזשהו הבדל במדידות האלה?
דרישות שלנו הן שונות לגמרי.
מה? תספר.
מה זה?
וגם למה זה? תסביר לי קצת את זה.
דרישות של ישראלי, למשפחה, לעם, למדינה, לילדים, לחיילים, לממשלה.
נכון.
לכל היתר המדינות, לכל העולם, לכוח עליון, אם אתה רוצה. זה, זה, זה משהו ש... שאי אפשר להשוות עם אף אחד.
זה נכון, אנחנו ביקורתיים, אנחנו באים בתלונות, אנחנו דורשים, זה נכון.
שאתה שומע ואתה מסתכל להם, זה איפה? שזה כמו בן גוריון אמר, כן, שהוא מנהל מדינה שיש שם 5 מיליון ראשי ממשלות. משהו כזה.
איך זה, הדרשנות הזאת, איך היא משפיעה על הסביעות רצון? אנחנו יכולים להיות מרוצים פעם או לא?
לא.
באמת?
לא. לא יכולים.
מה זה באמת העניין הזה שאנחנו...
למה טוב להיות מרוצה? ברגע שאתה מרוצה, אתה באימה.
כלומר?
תקבל מה שטוב לך היום, ואם למחר, אם אתה תקבל אותו דבר כמו שלה היום, זה לא יעורר בך תסכול, שאתה צריך תוספת איזה, אז אתה באימה?
לא מתפתח כאילו.
כן.
אוקיי.
זאת אומרת, הרצון שכל יום יהיה לי קצת יותר, או קצת אחר, או קצת שונה.
דרישה יותר.
הדרישה היא גדלה, הולכת
בגלל. היא בעם ישראל קיימת בצורה...
היא לא נותנת מנוח.
למה אנחנו תוך 70 שנה הגענו לכאלה הישגים?
זה גם באמת מעניין. זאת אומרת, התוצאות הרי הן לא רגילות.
כן, אבל צריכים לדעת איך להשתמש בהם.
זהו, עכשיו, הייתי רוצה להבין באמת את הדרישה הפנימית המטורפת הזאת, האש הזאת, שכל הזמן, כמו שאתה מתאר, בוערת שמה. מה היא? מה המקור שלה? ממה היא נובעת?
רוחנית.
היא רוחנית?
רוחנית. זה, אין לזה שום הסבר הגיוני, גשמי. זה נובע מתוך זה שאברהם הרכיב קבוצה, שהוא הציא אותה מהבבל, שהיה אז בבבל לפני 3,500 שנה. היה שם משבר. ואותם האנשים שהם הרגישו, שיש כאן נחיצות לצאת למשהו, לאיזה פתרון החדש, הוא הציא אותם מהבבל, כן? וקירף אותם ביניהם, חיבר אותם, על כל פשעים תכסה אהבה, זה היה הלימוד שלו, החינוך שלו, ואז הם על ידי החיבור ביניהם, השיגו דרגה חדשה, שזאת אומרת שהתחברו, כי איש אחד בלב אחד, אז יצא כאן איזשהו כוח חדש,
כן.
בעוצמה חדשה,
כן.
במוח חדש ובלב חדש, mm-hmm. פי כמה מהחיבור, וזה לא סתם חיבור שזה, נגיד, 50,000 איש, אז זה פי 50,000, לא, זה הרבה יותר, כי כל אחד צריך לבטל את האגו שלו, אז, ולרחוש את כוח החיבור, זה פי, פי כמה ופעמה, בפרוגרסיה שאני לא יכול לתאר כאן. ואז הם התחילו להרגיש את החיים חוץ-גופיים. חוץ-גופיים, זאת אומרת, מחוץ עלי האגו של כל אחד. ברצון המשותף שביניהם.
כן.
והרצון המשותף שביניהם הם כאילו התעלו מעל האגו הפרטי, על ידי חיבור ברצון המשותף, ואז הם התחילו להרגיש את החיים חוץ-גופיים. איך שהחיים באים אליהם מלמעלה למטה, והם הזדהו עם הכוח הזה שמגיע ועוטף את כל הכדור הארץ, אותם, כן? ואז הם גילו את המערכת עליונה, מערכת הטבע שמפעילה אותם, מגדלת אותם ומביאה אותם לאיזה מטרה. הם גילו את זה. ואז מאז, הם היו כבר שייכים לאותו הכוח. זה אברהם עשה.
זה כאילו שהכוח הזה מה? הוא נטמן, הוא נטמן בתוכנו?
ברגע שמשיגים אותו, כבר קשורים עליו, דבוקים עליו. כבר יש מתוך זה, אפילו שאחר כך שוחקים, מתנתקים, אבל יש מזה רושם.
אז הכוח הזה מה? הוא מקנן בנו? הוא הכוח שלא נותן לנו מרגוע?
הוא הכוח שהוא מחבר אותנו וקורא... ואז אנחנו נקראים מרגע זה והלאה, עם ישראל.
הכוח המיוחד הזה,
כן.
הוא בעצם הופך אותנו לעם?
כן, כי לפני זה בבבל היינו הרבה חמולות, עמים קטנים למיניהם. כן? והחיבור הזה, החינוך הזה, הוא עשה מאיתנו קבוצה אחת. אבל זה עם מיוחד, כי הוא בעצם לא קשור זה לזה בתנאים ביולוגיים. כן, ב-DNA או משהו.
לא קשור למוצא.
לא, הם קשורים בגלל שהם קשורים לכוח שמנהל אותם כולם, בגלל שהם התחברו יחד. כן? אז טבע אחד מנהל אותם, ואז יוצא שהם עם אידיאולוגי.
אני רוצה רגע להבין, כן. הכוח הזה שאתה מדבר עליו, אתה מדבר על אברהם, שדיבר על זה שיש כוח אחד שפועל בכל הבריאה.
כן, כוח הכללי.
הכוח הכללי שפועל בכל הבריאה.
כן, זה
כוח
של הטבע.
הסביר שיש כזה כוח ולימד אנשים לגבי הכוח הזה.
נכון.
עכשיו, באו אנשים שונים ומתחברים לאידאה הזאת של אברהם לגבי כוח אחד שפועל בכל, האנשים הם שונים, והם מה? והם מה? מה הופך אותם להיות בעלי הכוח הזה?
חיבור ביניהם. זה מה שאברהם לימד אותם, איך להתחבר ביניהם.
עכשיו, האנשים, כל אחד הוא שונה, כל אחד הוא מיוחד בפני עצמו.
כן.
וכאן אתה מדבר, או אברהם דיבר על כוח אחד שמאחד את הכל. איך הכוח הזה שאברהם דיבר עליו, שמאחד את הכל, השפיע על היחסים בין האנשים השונים?
הם ניסו להתחבר למעלה מכל הפערים ביניהם.
כלומר?
שיש לכל אחד אופי משלו.
כן. דעה משלו.
דעה משלו, בלב ומוח. הם ביטלו את הדברים האלה, לא ביטלו שהם מחקו, אי אפשר למחוק את
זה. אז מה כן?
אלה בנו ביניהם גשר.
גשר?
גשר מאחד לשני, מכל אחד לאחרים.
ומה קיים את הגשר הזה? אותו כוח אחד שמחבר את הכל, כן. שעליו אברהם דיבר?
נכון.
אוקיי, אז זה בשורשים שלנו.
כן.
ככה העם שלנו התהווה.
כן.
עכשיו, היום שאני מסתכל על המדינה, לא תמצא לדעתי, לא עשיתי כאלה סקרים, אבל לא תמצא כל כך פיצול וריבוי בדעות כמו שיש פה. תשאל אנשים, תגיד, איך החיים בישראל טובים? יגיד לך נהדרים. תשאל את שכן שלו, יגיד לך החיים על הפנים. יגיד, תגיד, אתה חושב שיש פה פערים גדולים מדי בין אנשים? יגיד לו, למה? דווקא יש המון עמותות של עזרה לזולת ונתינה, אין באף מקום כל כך הרבה. השני יגיד לך, מה זה זה? אוכלים אותי, עושקים אותי, לא נותנים לי שקל. זאת אומרת, בכל דבר, כמו שאמרת קודם, כל אחד ראש ממשלה, כל אחד דעה, כל אחד כל כך סלט שאין כדוגמתו. עכשיו, אמרת שהאש הזאת, או הפלפל הפנימי הזה שמריץ אותנו קדימה, הוא רוחני. תקשור לי עכשיו את זה רגע. מאיפה בא מה הקשר בין זה שהדעות פה הן כל כך מרובות, וכל אחד באמת הוא עולם ומלואו שיש לו דעה על כל דבר, לבין אותו, אותו כוח אחד שיש במקור עם העניין הרוחני הזה שתיארת. מה הקשר בין הריבוי לאחדות?
כמה שריבוי יותר גדול, האחדות שמשיגים יותר חזקה וגבוהה.
תסביר קצת.
זה חוק? זה מין חוק כזה?
זה חוק. אם יש לך הרבה דעות שונות ומנוגדות, עד כמה שהן יותר רחוקות זו לזו, אם אתה מצליח לחבר אותם לפי זיכרון יחד, אז העיקרון הזה הוא גבוה, צריך להיות מעל כולם, וחזק. שהוא מייחד את כולם. לכן, אם אנחנו מגיעים לאותו עיקרון, אנחנו מאוד חזקים. אבל אם לא מגיעים, אנחנו מאוד שונים וממש פרודים.
הכוח הזה המיוחד,
כן.
אותו כוח, הוא גם היה שעורר את התנועה, את הציונות, את הרצון לעלות למדינת ישראל, או שזה לא קשור?
ודאי שכן.
קשור?
אבל זה הכל במסווה.
כי הכוח אנחנו לא מבינים אותו. למעשה עד היום אנחנו לא מבינים אותו. למה מאוד...
אבל הוא פועל עלינו כי אנחנו השגנו אותו, ואנחנו היינו קשורים לכוח החיבור הזה, והוא כוח הכללי של הטבע. ולכן הוא בעצם מניע אותנו שאנחנו נגלה אותו שוב, אבל נגלה אותו בצורה כזאת שנגלה אותו בתוכנו, נממש אותו, ונראה דוגמה לכל האנושות.
בכל אדם יש משהו מהכוח הזה, האחד?
כן. כי אנחנו, כשנבראנו כבני אדם, אנחנו על ידו בעצם מתקיימים.
אז למה יש לנו דעות כל כך שונות ומגוונות?
כדי שיהיה לנו ריבוי דעות, ואז למעלה מזה, אנחנו נוכל להקים את הכוח הייחוד.
למה אתה מתכוון שמעל, שדווקא ריבוי הדעות הוא דווקא מגביר את עוצמת הייחוד? כן, הבנתי את המשוואה?
כן.
אבל כשיש ריבוי דעות, אז לכאורה זה בסיס לפירוד דווקא.
נכון.
ולפילוג.
נכון.
ואתה אומר שזה דווקא התנאי התהלה שהם בסיס ש, שמעליהן תוכל להיבנות דווקא אחדות בעוצמה הרבה יותר גדולה.
כן.
אז תסביר לי את ההופכיות הזאת.
כי באמת עד כמה שאתה נמשך להתעלות למעלה מהפירוט, ולהגיע לחיבור, אז העבודה שלך יותר קשה, אבל חיבור שאתה מעסיק הוא יותר גבוה.
אבל יותר מה עושים מעסיק. עם הדעות השונות?
משאירים אותם כמו שיש.
הרי כל אחד בישראל הוא מאוד דעתן, כמו שאמרת קודם. כל אחד מוכן להיות ראש ממשלה, רק פשוט אין לו זמן, הוא עסוק בביזנס אחר, אבל אם, אתה יודע, היית מפנה לו קצת זמן, היה גם בקלות בא לנהל את המדינה. להיות שר החוץ, שר הביטחון, you name it, תגיד מה אתה צריך, אם יהיה לי קצת זמן, בסוף שבוע נעשה את זה, מה שנקרא.
כן.
כישרונות בטוח יש לי, והבנה בטוח יש לי, ואין עליי. מה זה זה?
מה זה זה? שאתה צריך לוותר על ה... שאתה צריך לוותר על ה... אגו שלך, לנהל את העולם, לנהל את האחרים, לנהל את הכל למען החיבור. למען החיבור.
אני רוצה להבין, אותו כוח פנימי הזה, שאני מאוד מזדהה איתו, ואני באמת מזהה אותו בכל ישראלי, אולי בכל יהודי, שיש כל הזמן איזו דרישה פנימית כזאת, כל הזמן איזה משהו שלא נותן לרגע אחד שקט.
כן.
אז אם אני משווה את המצב, כשעלינו למדינה והקמנו אותה, ובאמת היה איזשהו חזון וחלום, והרוח הזאת ככה כיננה בכל העם, ובאמת עשו ובנו, מה קורה לנו היום? זאת אומרת, היום הגענו לאיזשהו מצב שהמדינה באמת נמצאת בצמיחה ופריחה ומתפתחת ומסגשגת, וכן, יש לה גם בעיות מן הצד השני, אבל יש איזו ציפייה פנימית כזאת שמשהו יקרה, שמשהו גדול יקרה, שמשהו... מה זו אותה ציפייה שאולי אפילו אנחנו לא יודעים לתת לה ביטוי, שהיא באמת, אמרת קודם, נסתרת, היא כאילו, היא קיימת, אבל לא ברור מה היא רוצה.
אנחנו לא מממשים את עצמנו. אנחנו לא יודעים משהו אוכל אותנו מבפנים.
נכון, משהו אוכל אותנו מבפנים.
אנחנו לא מרוצים מעצמנו, אנחנו לא מרוצים משום דבר. אנחנו חיים ונראה לנו שאנחנו מרוצים, שאנחנו מצליחים וכן הלאה, אבל מבפנים יושב איזה ממש נחש וכל הזמן אוכל
ואוכל
אותנו. כן. וזה מפני שאנחנו לא מממשים את עצמנו בצורה הנכונה. לא מממשים. אנחנו... הייעוד שלנו, המימוש שלנו, זה רק בחיבור למעלה מהטבע שלנו. שאז אנחנו משיגים נצחיות ושלמות אמיתיים.
אבל אתה יודע, יבואו מבחוץ ויגידו, איך אתה יכול להגיד כזה דבר? תראה, איזה סקרים יפים, אתם מחדשים, אתם יוזמים.
לא. זה יכול להיות שהיה מספק כל אדם שבעולם, רק לא יהודי. וליהודי ישראלי ודאי שלא.
למה? למה הישראלי אף פעם לא מרוצה? למה?
כי יש לו רצון יותר גדול, לא ממומש.
למה? רצון למה לא ממומש?
הוא לא יודע למה. אני יודע שזה רצון דרך החיבור להשיג איכות וקיום העליון, קיום הרוחני, קיום בלתי מוגבל, קיום הנצחי, מילוי הנצחי ושלם. לזה יש לו רשימו, חיסרון פנימי. יש לו יש בתוכו ריקנות לזה שאוכלת אותו, שהוא צריך למלות, ואז הוא כאילו משחק במשהו כדי לא לפתוח את הקופסה הזאת, אבל היא נמצאת והיא דורשת.
אני רוצה לשאול, ישראל דורגה במקום השני בנושא חדשנות ברשימת הפורום הכלכלי העולמי.
זה ביטוי הכי
צור. מה זו חדשנות אמיתית כמו ש אתה רואה אותה?
זה ביטוי החיצון, שאנחנו מצליחים בכל מיני גילויים, בכל מיני אבל זה לא, זה דוחף אותנו לזה, אותו כוח החושך, אותו כוח הרקנות שישנו בכל אדם מישראל, שפעם היה המקום הזה הריק ממולא באור העליון, בכוח עליון, בהשגת המטרת החיים, לא רק שלנו הקטנים, אלא בכלל של כל הקיום, כל העולם שאנחנו היינו מגלים אותו, שאנחנו מגלים בשביל מה ולמה הוא קיים, מה ההתחלה וסוף שלו והכל. זאת אומרת, אנחנו בנויים מחיסרון לבלוע את הכל, ולכן אנחנו אף פעם לא מרוצים, אף פעם ולא נהיה מרוצים. אנחנו צריכים שוב על ידי החיבור כמו בימי אברהם להשיג את החיבור בינינו, ואז אנחנו נקבל מילוי מלמעלה שיפתח לנו מקצה עולם עד קצה, ואז רק בצורה כזאת אנחנו נגיע לשלמות.
אפשר לבלוע את הכל, הרב לייטמן?
כן.
איך?
פשוט מאוד, להתעלות למעלה מהאגו הפרטי של כל אחד ולהתחבר למעלה מזה יחד. זאת השיטה, כמו באותה השיטה כמו בימי אברהם.
וריבוי הדעות שאנחנו רואים.
מצוין.
למה?
על ידי זה אתה מתעלה מעל כולם, ותמלא את כולם דווקא מהאור העליון, וכל אחד יקבל את ההשלמה ומילוי העולם.
וכשאתה מדבר על כוח עליון ואור העליון, אתה מדבר על זה שכולם חייבים לחזור בתשובה?
לא, זה בכלל,
כן?
לא, זה מה ש... כוח עליון זה כוח למעלה אגו, הוא נקרא עליון. למעלה מהאגו שלנו.
ומה טיבו במשפט אחד?
השפעה. אהבה. לא יותר מזה. לא שייך בכלל למה שאתה מתכוון לדעת. זה פשוט להגיע למצב שכולנו מתעלים מעל הטבע האגואיסטית.
אז מה שבוער בנו בפנים, מה זה? זה אותו כוח שרוצה מה? לאהוב?
בוער בנו מילוי.
מילוי?
לאותו כוח. כן.
שהכוח הזה של אהבה ימלא אותה.
כולם רוצים למלות את עצמם בכוח, תקריא לזה אהבה, השפעה, מילוי, נצחיות וכן הלאה. עד שלא נעשה את זה, לא יהיו מרוצים. רק נעשה כל מיני אמצעים, נבצע כדי לשכוח על זה.
ואתה באמת אופטימי? זה אפשרי פה?
לא יהיה לנו ברירה, אנחנו חייבים את זה לבצע, או מוקדם או מאוחר, אבל כבר אפשר.
הרב לייטמן, הזמן שלנו נגמר לפני 2 דקות, תודה רבה בינתיים, תודה ניצה, תודה גם לכם שהייתם איתנו, חיים חדשים, כל טוב, להתראות.